אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
שלום וכם הבאים לפרק על האש של שורפים משחקים. אני אביב מנוח, מקליט הפעם לבד. ביום חמישי האחרון לא יצאנו להקליט תוכנית מן המניין. היה לי עומס, ובסופו של דבר דחינו את ההקלטה, אז ביום, בשבוע הבא תקבלו שני מגישים במקום מגיש אחד. אבל כן, התחשק לי להקליט פרק על האש, בונוס, על סדרת אנימה, Iron Blooded Orphans, שצפיתי בה בסוף שבוע האחרון, ומאוד נהנתי ממנה, ורציתי לא רק להמליץ, אלא גם לדבר על כל מיני נושאים שהסדרה מעלה, גם כחלק מהז'אנר שהיא נמצאת בו, וגם בהקשר של משחקי תפקידים. הפרק הזה כמובן מכיל ספוילרים, אני הולך לדבר על כל מה שקורה בסדרה, כולל הסיום, אז אם לא צפיתם בה ואתם רוצים לצפות בה, תעצרו פה, ואחרי שתצפו בה תחזרו. במקרה, ממש בסוף שבוע גיליתי שהסדרה גם עלתה לנטפליקס, אני ראיתי אותה בקרנצ'ירול, אז עכשיו אם אתם, יש לכם גישה לנטפליקס ישראל לכל הפחות, לא בדקתי בארצות אחרות, אתם יכולים לצפות בנוחות הנטפליקס שלכם. אז מה זה Iron Blooded Orphans? זאת סדרה שהיא אחת, השם עליה שלה קודם כל זה מובייסות גנדם, Iron Blooded Orphans, וזאת אכן אחת הסדרות הראשיות בפרנצ'ייז של, של גנדם, שזה פרנצ'ייז שמלווה אותנו, אני חושב מהשנות ה-70? בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק מתי מובייסות גנדם יצא לראשונה. זאת, למי שלא מכיר, אז גנדם הייתה 79, כן, אוקיי. זה לא משנות ה-70, אבל היא התחילה באפריל 79, והסתיימה בינואר 80, אז נגיד שמלווה אותנו משנות ה-80. ומובייסות גנדם הייתה הסדרה שמוכרת בתור סדרת האנימה שיסדה את ז'אנר הריל רובוטס. באנמה, באופן כללי, במסורת היפנית, אתם בוודאי יודעים שיש מסורת של מפלצות ענקיות ושל רובוטים ענקיים. אז כמובן, במקרה היום ראיתי כתבה שעל לגודזילה מלאו 65 שנה, נגיד. אז יש את כל הז'אנר הזה של דברים מאוד גדולים. ולפני גנדם, הרובוטים היו מה שנקרא סופר רובוטס, שזה רובוטים שיש להם כל מיני יכולות קסומות ומופלאות, שהקשר ביניהם לבין המציאות הוא מקרי. ואז באה גנדם ובעצם סיפרה סיפור שהוא דרמת מלחמה, אינטריגות פוליטיות, שבמרכזם יש קבוצות שנלחמות באמצעות כלי נשק שנקראים מובייל סוטס. אני אמרתי נקראות כי זאת חליפה ולכן בנקבה, אבל והמובייל סוט האלה הם בעצם מקה, ולכורך השנים לפרנצ'ייז הזה של גנדם היו כמה תתי סדרות, והם מוציאים איזושהי סדרה כמעט כל שנה, אבל פעם בחמש שנים בערך יש סדרה ראשית, שהיא סדרה טלוויזיה רצינית עם ערכי הפקה שנמשכת בדרך כלל סביבות ה-50 פרקים, וזה הממשיך העיקרי של הפרנצ'ייז. ומי מכם שאולי מכיר את האנימות היותר הקלאסיות, מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אז גנדם ווינג הייתה סדרה שהרבה מכירים, בגלל שהיא הייתה סדרת גנדם הראשונה ששודרה בארצות הברית בדיבוב לאנגלית. וזאת גם סדרת הגנדם הראשונה שאני צפיתי בה, ביפנית אומנם. ומשם I was hooked, מה שנקרא, מאז ועד היום צפיתי בכל סדרות הגנדם שהיו, הטובות יותר והטובות פחות. ואיירון בלאדד אורפן היא הסדרה האחרונה שיצא לגנדם, היא ב-2015 אני חושב, מה שאומר שאנחנו אוטוטו צריכים לקבל סדרה חדשה, ואז היא גם מלהיב, והיא מאוד מיוחדת ומאוד שונה מכמעט כל דבר שבא לפניה. יש בה את הטרופים מסוימים משאר הסדרות. לסדרות גנדם לאורך השנים הפכו מאוד נוסחתיות, לטובה ולרעה. כלומר, אם אתם אוהבים את גנדם, אז אתם יודעים מה תקבלו בכל סדרה שלהם. ואם הטרופים האלה מפריעים לכם, אז הם ימשיכו להפריע לכם. אבל אחד הדברים שאמרתי תוך כדי הצפייה ב-Iron Blooded Orphan, זה שהכותבים באו לחדר התסריט, ההפקה, ואמרו, יודעים מה? בואו ניקח את כל מה שידענו עד עכשיו על גנדם ונזרוק את זה לפח ונעשה משהו חדש. ואמרו להם, בניגוד למה שאנחנו מכירים מכל דבר אחר בהפקת טלוויזיה, אמרו להם כן, אמרו להם כן, לכו על זה, וזה מה שהם עשו. אז Iron Blooded Orphans זאת סדרה הרבה יותר בוגרת, הרבה יותר רצינית, עוסקת בעניינים כבדים שברומו של עולם, עזרת תוכן מרוחה על כל הסדרה הזאת. בפרק השני או השלישי, יש ילד בן 14 או 15 לדעתי, לא יודע באמת באיזה גיל מיקזוקי, שפשוט יורה בדם קר באנשים, וזה לא נהיה יותר טוב לאורך הסדרה. זה לא גרוטסקי, אין פה עניינים של אלימות מופגנת לשם האלימות. כל פעם שיש משהו ש... אמור לזעזע, הוא נמצא שם כחלק מהותי בעלילה, וזה יפה. כמו גם בניגוד להרבה מקרבות הגנדם בסדרות האחרות, יש מעט מאוד קרבות נגד סתם faceless enemies. הקרבות בסדרה הזאת הרבה יותר קטנים, הרבה יותר מצומצמים. לרובם יש סיבה להתרחש הרבה יותר, ובאופן כללי הכל עשו יותר טוב. כל העיצוב של חייפות המקה, הטכנולוגיה, הירידה לפרטים, הרבה יותר מדויק מסדרות קודמות, והרבה יותר ריאליסטי. יש התייחסות בפעם הראשונה לדעתי, לכל שרשרת התחזוקה של המכונות האלה, לזה שצריך תחמושת ותדלוק. תדלוק היה אולי איזשהו נקודת עלילה בסדרות קודמות, אם נגמר לחליפה אנרגיה או לא נגמר לאנרגיה, אבל בסדרה הזאת זה פעם ראשונה שאנחנו מלווים צוות שלם של דמויות שעושות את כל הדברים האלה, מהמכונה היא דרך הלוגיסטיקה והאדמיניסטרציה וכן הלאה, וזה גם פעם ראשונה, אני חושב, אל תתפסו אותי במילה, כי לא בטוח שאני זוכר את כל הסדרות, אבל לדעתי זאת פעם ראשונה שהטייס של חליפת הגנדם העיקרית הוא לא הדמות הראשית של הסדרה. כן, הסדרה שמה אותו במרכז, כי בלעדיו לא מתקדמים הלאה, אבל הוא לא הפרוטגוניסט, העלילה לא מקיפה אותו, מי שבאמת העלילה מקיפה אותו זה אורגה, שהוא הבוס של החבר'ה שבמרכז העלילה, וזה משתלב עם הסוף, שלהרבה סדרות גנדם יש בעיה לייצר סוף, ואני לא יודע למה הם נתקעים ככה, אבל גם פה, הרגשתי שהפרקים האחרונים היו קצת בעייתיים, וזה באמת כנראה יורד לכך שבפרק, שני פרקים לפני הסוף, אורגה נרצח, אבל גם לפני זה, אני הגעתי לנקודה בפרק 45 או משהו כזה, שאמרתי, אוקיי, לא אכפת לי מה קורה לאנשים האלה יותר, כן אכפת לי מה קורה למצב, כלומר, יצרו מצב פוליטי ומלחמתי מאוד מעניין, אבל הדמויות הראשיות שליווינו אותם כבר נהיות לא חשובות. ומצד אחד זה מאוד מתאים לשאר הסדרה, זה מתכתב יופי עם בסופו של דבר, לא רוצה להגיד מסר, אבל עם התהליך שהיא מפתחת, ומצד שני זה גרם לי, זה הפריע לי. אמנם שהגענו באמת לפינאלה, ותכלס לאפילוג, אז אמרתי, אוקיי, אני מבין מה הם עשו וזה מגניב, אבל החמישה פרקים האלה הפריעו לי במידה מסוימת. מה עוד טוב בסדרה? לפני שאני עובר לדבר על נקודות ספציפיות, אני חושב שזה פעם ראשונה שראיתי אנימה, ושוב, אנשים שרואים יותר אנימה ממני יכולים לתקן אותי, אבל זאת הפעם ראשונה שראיתי אנימה שמחוץ, כאילו מיינסטרים אנימה עלילתי, מחוץ לגבולות הדברים היותר מעניינים, שמציגה דמויות להטאביות, ולא רק בניחוש. כן, רוב הסדרה קורצים לנו ומרמזים לנו, ויש שם כל מיני עניינים של מה זה משפחה ומי אוהב את מי ודברים כאלה, וזה מועבר בצורה טובה, אבל עד סוף הסדרה מגיעים לנקודה שדמויות אומרות כן, גבר אומר אני אוהב גבר אחר, וזה גם היה מעניין. אז אחד הדברים שאיירון בלאדד אופן עושה מדהים, ופה אני מחבר את זה למשחקי תפקידים, זה את בניית העולם שלהם, שאני חושב שזה רמה אחרת מכל מה שסדרת גנדם שעומדת בפני עצמה עשתה עד היום. אני מפריד את זה קצת מהסדרות ה... נקרא להם הסדרות המסורתיות של, של קו זמן Universal Century, שהם פשוט פיתחו במשך כמה סדרות, ולכן פיתוח העולם היה קצת יותר מורכב, ופה יש לנו סדרה שעומדת בפני עצמה, היא לא קשורה לשום דבר אחר בפרנצ'ייז הזה, ומהפרק הראשון היא זרוקת אותנו לעולם שהוא ממש מעניין, וזה בא לי אחרי ש... בשבועיים האחרונים בערך אני מאזין למשחק מוקלט של פודקאסט שנקרא Friends at the Table, ויש להם עונות של משחקי פנטזיה שהם משחקים Dungeon World, ויש להם עונות של משחקי מדע בדיוני, והעונה הראשונה של המדע בדיוני היא נקראת Counterweight, ואחרי פרק 10 הם עוברים לשחק משחק שנקרא The Sprawl, שהוא גם Powered by the Apocalypse כמו Dungeon World, וזה משחק שמשלב מדע בדיוני, צוות ספינה בחלל קולוניאליסטי כזה, עם מקה באמת, עם חליפות קרב. והם משלבים, חוץ מהחוקים של של הקבוצה שמשחקת את הדמויות הספציפיות, גם מערכת של משחק סיעות, Faction Game, שזה מערכת ש... היישום הכי מוכר שלה הוא מהמשחק Stars Without Numbers. במשחק Stars Without Numbers, הקבוצה יוצרת, כשהם יוצרים דמויות, הם יוצרים גם את המערכת או את הגלקסיה שהם משחקים בה, ויוצרים כל מיני סיעות שמושכות לכיוונים שונים במערכת הזאת, והמנחה, לא יודע בדיוק את החוקים, אבל פעם בכמה זמן... הוא עורך מה שנקרא Faction Turn, ואז כל סיעה עושה איזשהו מהלך, היא יכולה להתקיף, היא יכולה להגן, היא יכולה לקנות ולמכור דברים, כל מיני דברים ברמת המקום ממש של כל המערכת. אם אתם מתעניינים בזה, אתם יכולים ללכת לערוץ של אדם קובל, והוא מנחה משחק שנקרא פאר ורונה, כחלק מסדרת המשחקי המוקלטים רול פליי, ואחרי כל הרפתקה של רולפליי, בערוץ שלו הוא עושה Faction Turns, וברולפליי הם שילבו את זה גם עם משחק עם הקהילה, אם אתם חברים בפטרון שלהם, אתם יכולים להצטרף לאחת הסיעות ולהשפיע על מה שהסיעה עושה ודברים כאלה. מה שפרנדס את הטייבל עשו זה כל הרפתקה, יש למנחה, אוסין ווקר, קבוצה נוספת עם עוד שני אנשים שהם משחקים את הפאקשן גיי. ואז יש את הקבוצה הרגילה שמשחקת משחק תפקידים כמו שאנחנו מכירים אותה, ואז יש קבוצה נפרדת שמשחקת את הפאקשן גיי, וכמובן שהפאקשן גיי משפיע על המשחק של הקבוצה הרגילה, ולהפך, וזה מאוד מעניין. למה אני מספר את זה? כי זאת הרגשה שקיבלתי מהיקום של Iron Blooded Orphan. זה הרגיש לי כאילו ישבו שם אנשים שיש להם תפיסה מאוד טובה של איך העולם של הסדרה ברמת המקרו אמור להתנהל, ומספרים לנו על כל מיני סיעות שמזיזות דברים, ולא תמיד ברור לנו איזה סיעה משפיעה על מה, אבל יש שם הרבה מאוד חלקים נעים, שבאמת מרגישים שהושקעה הרבה מאוד עבודה על העולם שלהם. היו כל מיני קטעים שנשארו קצת פתוחים, נגיד רוב העלילה מתרחשת בכדור הארץ ומאדים, אבל באיזשהו שלב מזכירים גם את זה שיש מושבות אנושיות עד צדק, וזה נראה מאוד מונפץ, כי סבבה, המרחק בין כדור הארץ למאדים הוא מרחק מסוים, ואז קופצים עד צדק, שזה עוד מרחק עצום, ואין להם פה, יש להם איזשהו מנועי חלל רלטיביסטים כנראה, כי הנסיעה בין מאדים לכדור הארץ לוקחת 3 שבועות, לא חודשים. אבל עדיין, אם לוקח לך 3 שבועות להגיע מכדור הארץ למאדים, אז עד לצדק לוקח, לא יודע, כן לוקח כמה חודשים. וזה פשוט לא מתכתב עם כל שאר הדברים שקורים בסדרה. אגב, זה אחד הדברים הנחמדים בה, זה שברור יש הרבה סדרות, גם אנימה, גם הערביות, שלא מרגישים בהם את מעבר הזמן, ולא ברור לך מתי דברים עובדים, ומה שהם עשו טוב בעריכה של הסדרה הזאת, זה לפעמים, קודם כל, לפעמים הם פשוט זורקים אותך לאמצע הקרב בתחילת הפרק, כשאתה יודע שהקרב הזה הולך להתרחש, וזה סבבה, הם לא מותחים את העניינים, והאקשן זז כל הזמן קדימה. ודבר שני, ברור לנו, כמו שאמרתי קודם, יש צוות שמטפל במכונות האלה ובכל הציוד, ואתה מרגיש שזה מציאותי, שזה אורגני, ככה גם עם הזמני נסיעה. בשלב מסוים הם דיברו על זה בשלב מסוים הם באמת הזכירו את הזמן הזה, את הזמן הזה שלוקח להגיע מכדור הארץ למאדים, אבל רוב הזמן הם לא מזכירים ספציפית כמה זמן עובר, אבל אתה מרגיש מאיך שהסדרה זזה, שבאמת יש פה מעבר של זמן, ודברים לא קורים מהיום להיום, וזה מאוד נחמד. זהו, אז יש פה את הבנייה הנהדרת הזאת של איך שכל העולם עובד, ולכן אני ממליץ, מנקודת המבט של שחקני התפקידים, גם, כלומר, ללמוד גם מזה וגם ההפך. כאילו, לראות יפה, איך לוקחים עולם מדע בדיוני שהוא לא מאוד גדול, כלומר שוב, אנחנו מדברים פה בעיקר על עתיד שבו יש את כדור הארץ ויש קולוניות על מאדים ועוד טיפה, ולהפוך את הכל למערכת חיה ונושמת עם הרבה מאוד חלקים נעים שיוצרים מעניין, דבר מעניין, והפרוטגוניסטים הם לא תמיד, ולקראת סוף הסדרה הם לא בכלל הדברים הכי חשובים. כמובן שכשאנחנו מדברים על משחק תפקידים, אז הדמויות שחקן תמיד יהיו במרכז המשחק, אבל לא כל דבר שקורה בעולם קורה לה דמויות שחקן. וזה אחד הדברים שמלמדים אותנו במשחקי עולם אפוקליפסה, שדברים קורים מסביב לדמויות. ובמיוחד אם הדמויות בוחרות לא לעשות משהו, או כן לעשות משהו, יהיו לזה השלכות, וזה מעניין. זהו, אז בואו נחזור שנייה לדבר ספציפית על מקרים מהסדרה. בגדול, הכותבים של הסדרה אמרו שהם מנסים לתת דגש, אני רוצה למצוא את הציטוט המקורי, זה נמצא בוויקיפדיה. זהו, הדמויות הראשיות של הסדרה, והמון, לא רק הדמויות הראשיות, גם המון מהדמויות התומכות, אנשים צעירים / ילדים. חלק מהדמויות לא ברור ממש מה הגיל שלהם, אבל ברור ש 90% מהקאסט לא יותר מבוגר מ-20. אז מה שכתוב בוויקיפדיה זה Iron-Blooded Orphans deals with severe real-life problems such as war, slavery, child soldiers, poverty, politics, כמובן, corruption and neo-colonialism, וה-catchphrase of the series is the substance of life is on the battlefield. טוב, זה לא מה שרציתי להגיד, אז זה לא מעניין. אבל בהחלט, מההתחלה של הסדרה, כמובן, Iron-Blooded Orphans, כל הפרוטגוניסטים של הסדרה הם ילדים יתומים, בנסיבות כאלה ואחרות, שנלחמים במלחמה, בהתחלה כי זה קורח, ואחר כך כי למען מטרות מסוימות. וככל שמתקדמת הסדרה, זה גרם לי להגיד לעצמי, וואלה, הסדרה הזאת מדברת על התעללות בילדים. מכל מיני סוגים שונים. כלומר, יש חלקים של התעללות פשוטה בילדים, במרכאות. כלומר, ילדים שהרביצו להם וכן הלאה. ועד יש ילדים שהכריחו אותם לעבוד, כי לא היה להם פתרון אחר, כי הם נטושים והם צריכים לאכול. ואז, וזה אחד הדברים שהסדרה עשה הכי יפה, לקראת סוף הסדרה אנחנו לומדים שהנבל הראשי, ואני תכף אדבר עליו עוד, מגילס פרהיד, אני זוכר את השם המשפחה שלו, אבל הוא היה, תמיד היה מעניין, אבל קוראים לו מגילס. מקגילס. כן, פריד. יש כמה שמות ממוצע, גם הודי, באופן כללי, כל הסדרה, גם הטכנולוגיה, והשמות של הגנדאמס וכן הלאה, מתכתבת מאוד עם מיתולוגיה כנענית והודית, כלומר כל האזור הזה של העולם, אז גם השמות. אז אנחנו לומדים שפריד מגיליס, הוא ידענו שהוא הבן המאומץ של ראש משפחת פריד, אבל בשלב מסוים אומרים לנו דבר כזה, בשלב מסוים אומרים, מגלים לנו שהאצולה שבה הם חיים חשבו שמגילס הוא ממזר, ולכן הוא מצ על ידי האבא בשביל, כלומר, להכשיר את הממזרות שלו. בשלב מסוים אנחנו מגלים שזה לא נכון, שהוא לא היה ממזר, אין לו קשרי דם. זה מה שאומרים לנו בנקודה אחת. לא מפתחים את זה, רק רומזים על זה. ואז לקראת הסוף, מראים לנו פלשבקים על ההיסטוריה שלנו, ואנחנו מגלים שמגילס היה בעצמו יתום, היום, בהווה של הסדרה, הוא שנות ה-30 שלו, נגיד, לא יודע, שנות 20 המאוחרות, משהו כזה, אחת מהדמויות הבוגרות של הסדרה, מהמעטות שבהם. ואנחנו מגלים שהוא היה יתום בעצמו, והוא היה בעצם שפרת מין, הוא נמכר לזנות. וזה מה שהוא עשה בתור ילד, ובבית יתומים במרכאות שהוא גדל בו, היו מגיעים פטרונים, והיו בוחרים איזה ילד הפדופילים רוצים להשתמש בו באותו יום, ולפעמים זה היה רק באותו ערב, ולפעמים, כמו שקרה למגיליס, הבן אדם, פרהיד, האב המשפחה, אימץ אותו במרכאות, כלומר קנה אותו, כדי להיות שפחת המין שלו. עכשיו, כל זה הסדרה לא... אנחנו רואים את הכל כסדרה של פלשבקים, לא אומרים לנו את זה אף פעם. יש פה אחלה יישום של עיקרון show don't tell. מגיליס מעולם לא מזכיר את מה שנעשה לו. אנחנו רואים פלשבקים שלו עטוף בסדין, אנחנו רואים פלשבקים שלו עם חבלות על הגוף ממכות, ואנחנו רואים אותו מתעורר בלילה, אחרי שימצאו אותו, שהוא שוכב ערום בסטנדרטים של אנימה לבני נוער, במיטה לצד אותו פרהיד, אב המשפחה. ושם נופל לנו הסימון, שמה שחשבנו בתחילת הסדרה, שהבן אדם הזה, כלומר, מציירים אותו כמו נבל אנימה סטנדרטי. אני רוצה להרוס את המשפחה שלי, כי ככה, כי לא יודע, כי לא נתנו לי מספיק תשומת לב שהייתי ילד. אבל אנחנו מגלים שזה בכלל לא ככה. כלומר, לאורך כל הסדרה, עד הסוף, עד האקט השלישי, בוא נקרא לזה ככה, לא אומרים לנו בשום מצב למה מגיליס כל כך שונא את האבא המאמץ שלו. עכשיו, שימו לב שהאבא הפדופיל אומנם קנה את מגיליס והשתמש בו בתור ילד, אבל ברגע שהוא הפסיק להיות, וסלחו לי על הניסוח, שימושי בשבילו, הוא המשיך לגדל אותו כבן משפחה, הוא הכניס אותו לצבא שכל בני המשפחה נמצאים בו, הכל בשביל לשמור על המרית עין, כן? על המרית עין שמדובר באמת בן ממזר שהוא אימץ, ולא במישהו שהוא קנה בשביל לספק את הסטיות המיניות שלו כפדופיל. זהו, וזה היה אחד, ואני אחזור עכשיו אחורה, כי לאורך העונה הראשונה, הסדרה מופרדת לשני עונות, העונה הראשונה סוג של, היא הרבה יותר גנדם קלאסית מאשר העונה השנייה, והיא, אבל אחד הדברים שמאוד לא קלאסיים בהם זה הבנייה של מגיליס בתור נבל, וזאת אחת הבניות, אני חושב שזה מאסטר קלאס בלבנות נבל, בכל יצירה שהיא, הוא משחק על כנגד המון אנשים, ועד לסוף העונה, עד לפרק האחרון, אף אחד, חוץ משני אנשים שהוא הורג, לא יודע שהוא נבל. אף אחד לא תופס אותו כנבל. וזה אחד הדברים עבורי, בתור מנחה שבקמפיינים שלי, התשאלו את השחקנים שלי, התמה של הקמפיינים שלי הם, אתם לא יודעים מי נגד מי. וזה נכון לאורך רוב הקמפיינים שלי, עד ש... הקבוצה מחליטה מי האויב שלה לטובה ולרע. וזה היה פשוט מדהים לראות אתם, מדהים לראות איך הם יצרו את הקו העילה הזה, שבו מגיליס משחק ברגשות של מי שחשבו שהם יהיו החברים שלו, בשביל להזיז את כל הכלים, זה כאילו לוח שחמט ענקי כזה, שבו הוא שיחק והזיז את כולם לנקודות המתאימות. וכאן אני אקפוץ בעצם לסיום של התוכנית, ועד כמה הוא מנוגד, הוא אנטי-תזה לסדרות גנדם אחרות. סדרות גנדם, ככלל, מראות לנו איזשהו, רובן הם מסע הגיבור די קלאסי. הגיבור שלנו, או הכמה גיבורים שלנו, מטיסים את הגנדם שבכותרת של הסדרה, הם נמצאים באיזשהו צד של קונפליקט, יכול להיות שהם יעברו לצד אחר, כי הם גילו שהצד הזה שלהם בעצם רע, או שכולם רעים מה שקורה בדרך כלל, ורק הגיבורים שלנו הם בצד הנכון, הם יילחמו כנגד הסיכויים, יהיה הפעלה של סופר וופנס שמאיימים על האנושות, ובסופו של דבר הגיבורים שלנו ינצחו, וישברו את הסטטוס קוו ויביאו לעתיד טוב יותר. אם אנחנו מדברים על הסדרות המסורתיות של ה-Universal Century, אז אחרי כל סדרה נשבור את הסטטוס קוו, יהיה סטטוס קוו חדש, ואז יבוא גנדם חדש ויעשה שוב פעם סדר. עד לאיזשהו סוף ביוניקורן, אגב, עוד גם בנטפליקס, גנדם יוניקורן, אם אתם רוצים לראות סדרת גנדם שהיא קלאסית גנדם, יש בה את כל הטרופים האפשריים של גנדם, אתם יכולים לראות את יוניקורן, שגם, אפרופו בעיות של לסיים סדרות גנדם, גם לה יש את הבעיה של איך אנחנו מסיימים בלי שזה יישמע, ייראה מטופש. ב-Iron Blooded Orphans, כמו שאמרתי קודם, עד החמישה פרקים האחרונים של הסדרה, זה די הולך ככה, אפילו הפרק 45 מאוד מזכיר את הסוף של גנדם ווינג, הרבה מאוד מהסדרה מזכיר את גנדם ווינג, גם באווירה ובטון שהיא נותנת, ואני באמת חשבתי, אני אמרתי, הנה הקרב הגדול בין הטובים לרעים וזה, מגיעים לסוף, ואז אני מסתכל ואני רואה, רגע, אני רק בפרק 45, מה הם הולכים לעשות בחמישה פרקים הבאים? וגיליתי שמה שהם הולכים לעשות בחמישה פרקים האלה זה להפוך לחלוטין את כל הקונספט של 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 העלילה הזאת, כי בסופו של דבר, ואם עד עכשיו נשארתם איתי ואתם לא רוצים ספוילרים ממש לסוף, אז תלכו עכשיו. בסופו של דבר אנחנו מקבלים מצב שבו הפרוטגוניסטים מפסידים, לא סתם מפסידים, מוכחדים. אורגה, שכמו שאמרתי הוא הדמות הראשית של הסדרה, נרצח. מיקזוקי מקריב את חייו בקרב האחרון. מגיליס, שהוא הנבל של הסדרה, אבל נהיה בעל ברית של הפרוטגוניסטים, גם מקריב את עצמו בהסתערות עיוורת כנגד האויב, ואנחנו מקבלים בעצם מצב שבו כל הגיבורים מוכחדים מהסדרה. אבל פה מגיע הטוויסט. מה שהסדרה הזאת מספרת לנו באפילוג, וזה השלב שבו עברתי מאוקיי, אני לא אוהב את הסוף ל... וואלה, הסוף אומר משהו, ויש לו פואנטה, זה שאם בסדרת גנדם רגילה, אומרים לנו, כן, תהיו גיבורים, ותביאו לשינוי באמצעות חתירה למטרה, ומלחמה כנגד כל הסיכויים, Iron Blooded Orphans אומרת לנו שמעשה גבורה בודדים לא משנים כלום. שלהביא לשינוי זה תהליך, ותהליך שקורה בתוך ארגונים, והוא לוקח זמן ומאמץ של הרבה מאוד אנשים. מה שהאפילוג בעצם אומר, הוא בא ואומר לנו, הם הפסידו, אבל עצם הקונפליקט הוליד שינוי. ואומנם כל סדרות גנדם סובבות סביב קונפליקט כשינוי, אפשר לקרוא להם סוג של וור פאנק, מהבחינה הזאת שאם אנחנו לוקחים על ג'אנר הפאנק בתור איזשהו אלמנט שגורם לשינוי חברתי, אז כל סדרות גנדם, ואני לא אפתח את זה פה, אבל אני מאוד חושב שצורת המחשבה הזאת מלווה את הכותבים היפנים ממלחמת העולם השנייה, אז כל סדרות גנדם הם בעצם לוקחים את המלחמה ככלי לשינוי חברתי, רק שבדרך כלל הם מאדירים את הגיבור ככלי להביא לשינוי, סוג של מיתוס הסמוראי כזה, ואיירון בלאדד אופן אומרת לא, הגיבור הבודד לא יכול להביא לשינוי. האנשים שנלחמו בסדרה הזאת מתו ובסופו של דבר הפסידו את הכל, הם הפסידו את כל דבר שהם השיגו. כל בן אדם בסדרה הזאת שניסה לפעול בעצמו לטובת שינוי, חוץ מקודליה. מת. הטורבינס מתו, כל הטקדן מתו, וכל הגנדם חוסלו. אבל המלחמה עצמה גרמה לשינוי בתוך הארגונים, היא הובילה בסופו של דבר לעולם טוב יותר. וזה אחד השינויים הכי, הכי בולטים בסדרה הזאת, ומה שהופך אותה מסדרת גנדם סטנדרטית שדי פונה לילדים, והיא feel good, ואנחנו מתלהבים ואוהבים את הגיבורים שלנו למשהו שונה, משהו שונה מאוד. זהו, אני דיברתי חצי שעה, ואני חושב שזה מספיק לעכשיו. יש עוד כל מיני דברים שאפשר להגיד על ההשוואות בין הסדרה הזאת לסדרות האחרות בפרנצ'ייז שלה, כמו למשל שתכלס, כאילו, חוץ מזה שהכותרת של הסדרה מאוד ארוכה, אפשר להשאיר אותה כ-Iron Blooded Orphan ולהוריד את המובייל סוט גנדם, כי כן, הגנדם הם כלים חשובים, ויש סביבה מיתולוגיה שלמה, אבל זאת אחת מסדרות הגנדם שבהם הגנדם הם הכי פחות חשובים שיש. בסופו של דבר, הסדרה הזאת גם, מלבד בפואנטה ספציפית של העונה הראשונה, היא הסדרה שהכי פחות נדבקת לטכנולוגיה, בתור כלי לסיפור סיפורים. כמעט כל הסדרות גנדם התעסקו באיזשהו פיתוח טכנולוגי כמנוע לסיפור, אולי חוץ מסיד וסיד דסטיני, שהם הרבה יותר טלנובלות, ולכן הם הרבה יותר מונעות דמויות. אבל ווינג וכל יוניברסל סנצ'רי ודאבל או, וכמובן אייג' הטייטל שלו זה הטכנולוגיה שזה, כולן מתבססות על איזשהו טכנולוגיה כמפתח לשינוי, לא לשינוי, להנעת העלילה, ופה זה איזשהו פואנטה בעונה הראשונה, אבל זה לגמרי לא מה שדוחף את העלילה קדימה. זה הרבה יותר בסיסי. הם מציגים איזשהו קונספט של טכנולוגיה, הוא משפיע על מיקזוקי, אני לא רציתי להגיד את דמות הראשית, כי הגדרתי שהוא לא דמות הראשית, אבל הוא משפיע על מיקזוקי, וזה נותן לו התפתחות של הדמות, זה מנוע של הדמות שלו, זה מנוע של כמה דמויות ספציפיות, אבל לא של הסיפור ככלל. זהו, אז וואלה, אני מה זה ממליץ ללכת לראות את הסדרה הזאת, אם יש בכם אפילו טיפה של של עניין בסדרות מדע בדיוני, סדרות מקה, סדרות שסתם בנויות טוב, פיתוח של נבלים, פיתוח של עולם, בדברים כאלה, אז לגמרי הלכו לראות אותה. ואני בעצמי עובד היום על משחק תפקידים של טייסי מקה, לפני שראיתי את הסדרה הזאת, היו לי המון רעיונות שממש דומים לדברים שבסדרה הזאת. אז עכשיו אני לא יכול לטעון שאני לא מושפע ממנה, אני סופר מושפע ממנה. זהו, זה הכל להפעם. תודה שהאזנתם, אם האזנתם, ונתראה בפרק מן המניין בשבוע הבא. להתראות!